ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
התורה מצווה וספרתם לכם ממחרת השבת. השאלה, מה הטעם של הספירה הזאת? אחד הטעמים שאמרו שזה הכנה למתן תורה, זה תראות השתוקקות למתן תורה, שאדם שצפוי לאיזה מורה שהוא משתוקק לו, אז ספר כמה זמן יש עוד עד המורה הזה, נגיד חתן לפני החתונה, או עוד שבוע החתונה שלי, עוד שלושה ימים החתונה שלי, אז כך אנחנו סופרים לקראת מתן תורה. אבל אם כך, אז לכאורה היה צריך להיות הספירה להפך, להתחיל מ-49 ימים ולרדת עד שמגיע ליום אחד. כך סופרים, יש עוד 49 יום, יש עוד 48 יום, אז ככה הייתה צריכה להיות הספירה. אז כנראה שהכוונה שזה כמו שהיהודים ספרו ביציאת מצרים, הרי הם לא ידעו באיזה יום יקבלו את התורה. הם רק אומרים, אוי ואי, עבר עוד יום שעוד לא קיבלנו את התורה, שני ימים שלא קיבלנו את התורה, אז הם סופרים בקבלת התורה, אבל בלי לדעת את התאריך הסופי. לכן הספירה מתחילה מ-1 עד 49. אז כל פעם זה השתוקקות למתן תורה. כי כל שנה הדברים השנתיים מתחדשים. כל שנה בפסח אנחנו יוצאים ממצרים בצורה מסוימת. אמנם פרעה כבר טבע בים סוף, אבל בכל זאת כל שנה אנחנו עדיין משתחררים מעבדות לחירות בפסח. כל שנה אנחנו עדיין מקבלים את התורה בשבועות ומתקרבים 49 יום לקבלת התורה. יש ראיה מהגמרא, הגמרא אומרת שאסור להקיז דם בערב שבועות. למה? כי זה סכנה. שבערב שבועות יצא מלאך או שד ששמו טיבוח, שאם ישראל לא היו מקיימים את התורה, היה טובח את בני ישראל. לכן זו סכנה להקיז דם בערב שבועות. צריך להבין, נכון, לפני 3,000 שנה זה היה סכנה, אבל קיבלנו כבר את התורה, ברוך השם, אז למה היום זה סכנה? אז רואים שכל שנה אנחנו עדיין עומדים במצב הזה, שזה סכנה בערב שבועות, ואסור להקיז דם בערב שבועות. גם המאורעות השבועיים, הגמרא אומרת, שמתחדשים כל שנה, דווקא מן הגמרא אומרת שאנשי מעמד בבית המקדש לא היו צמים ביום ראשון בשבוע. למה? אז אחת הטעמים בגמרא, מפני שהאדם הראשון נברא ביום שישי, אז יום ראשון זה יום, גם עבר ניתוח ביום שישי, לקחו ממנו את האישה, אז יום שלישי חולה, ביום שלישי הוא חלש. אבל מאז אדם הראשון עברו כבר 5,000 ויותר שנים, אנחנו גם לא אדם הראשון, אלא רק צאצאים, דור מאה ויותר מאדם הראשון, אבל כל שבוע מתחדש אותו דבר, החולשה של אדם ביום ראשון, ולכן חז"ל לא רצו שיצומו ביום ראשון. יש לזה רמז בסליחות לנוסח אשכנז. הרי מתחילים בנוסח אשכנז סליחות מוצאי שבת, ואומרים במוצאי מנוחה כדמנוחה תחילה. מה היה שזה מוצאי מנוחה? שלמרות שזה יום ראשון, אנחנו בכל זאת אומרים סליחות, והרי היו נוהגים לצום בימי הסליחות, שלמרות שיום ראשון אנחנו בכל זאת אומרים סליחות. הדברים מתחדשים כל שנה, כל שבוע, הדברים השבועיים, אז כל שבוע. צריך להבין שאנחנו מקבלים את התורה בשבועות, מתכוננים ליום הזה. ו... עוד נזכר בזוהר טעם, זה הספירה של שבע שבועות, כמו שאישה סופרת שבעה ימים בהיות טהורה לבעלה. אז גם כאן, העניין של הטהרה לבעלה, הרי אחד הטעמים בגמרא, למה התורה אמרה שאישה תהיה צמאה? כדי שבעל ישתוקק אליה והיא תשתוקק אליו, שכל חודש יהיה להם שמחה כמו יום החופה. שיום החופה יתחדש במידה מסוימת כל חודש וחודש. אותה השתוקקות של הבעל לאשתו והאישה לבעלה. באמת, כשאדם מכבד את אשתו, לשמוח באשתו, להיות זהיר בכבוד אשתו. אני מסתפק, אולי אדם שמצער את אשתו, אומר עליו של כל אלמנה ויתום לא תענו, כי מה החסרון של אלמנה? שאין לה בעל שיגן עליה. אז אם בעלה בעצמו מעלים אותה, אז אומר על כל אלמנה ויתום לא תענו, כי אין לה בעל שיגן עליה. צריך להיזהר בכבוד אשתו. כמובן מסתום כל אחד זהיר, אבל בכל זאת כדאי תמיד לא רואה את זה. מספרים שרב אריה לוין פעם שמע על איזה יהודי שלא מכבד מספיק את אשתו, אז הלך לבית כנסת וזרה דרשה גדולה כמה אדם צריך לכבד את אשתו. אז אחרי הדרשה ניגש אליו רבי ישראל זלמן שהתפלל באותו בית כנסת ואמר לו, רב, תודה רבה על הדרשה, עכשיו אני יודע שאני צריך לכבד את אשתי. רב אריה אמר, חס ושלום, לא התכוונתי אל הרב, ידוע שהרב מכבד את אשתו. אבל רבי ישראל זלמן לא נרגע, הוא צריך יותר לכבד את אשתו. עכשיו למד רב אריה לוין שצריך עוד יותר לכבד את אשתו. אצלנו ימי הספירה נהפכו לימי אבל בגלל מה שאירע לתלמידי רבי עקיבא שמתו בשבועות האלה בין פסח לשבועות, כמו שהגמרא אומרת. וגם הם מתו דווקא בשבועות האלה, זה כנראה חלק מההכנה למתן תורה, שלדעת שאי אפשר לקבל תורה אלא עם מידות טובות. אם המידות לא טובות, אז אי אפשר כך לקבל תורה. לפי דעה אחת במשנה, גם השבעה שבועות האלה הם עיקר הדין של הגיהינום. זה הייתה מידת הדין שגם תלמידי רבי עקיבא, שהיו ודאי אנשים גדולים, בכל זאת לא מספיק כיבדו אחד את השני. אז מידת הדין שלטה בהם, ומתו 24,000 תלמידי רבי עקיבא. וזה היה חורבן גדול של התורה. אחר כך רבי עקיבא העמיד 5 תלמידים, רבי שמעון, רבי יהודה ועוד, והם עיקר תורה שבעל פה אצלנו. אז איך הייתה נהיית תורה שבעל פה? הם היו 24,000 תלמידים. היה ודאי הרבה יותר מפותח. זה היה חורבן גדול, מותם של תלמידי רבי עקיבא. ובוודאי לא עשו דברים נוראים. אני חושב שהתנועה נתנה לנו דוגמה לדעת מה פירוש לא כיבדו אחד את השני. הגמרא מביאה שרבי טרפון שאל שאלה, אז תלמיד של רבי עקיבא, יהודה בן נחמיה, ענה איזו תשובה, ובאמת זו הייתה תשובה מספקת. רבי טרפון לא היה לו מה לענות על התשובה הזאת. אז אומרת מה, צעבו פניו של יהודה בן נחמיה. היה לו איזה חיוך של שיעות רצון, שהוא ניצח בוויכוח עם רבי טרפון, שהיה חכם מפורסם וזקן, הוא הצעיר ניצח אותו בוויכוח. אז רבי עקיבא אמר לו, צעבו פניך שישבת את הקן, אתה שמח שניצחת בוויכוח עם רבי טרפון, תמיהני עם תאריך ימים. אז הגמרא מביאה שבאמת הוא מת בין פסח ושבועות, ובאותה שנה הוא מת. אז כנראה זו דוגמה של מה שלא נהגו כבוד מספיק. אז מה פרש, מה הוא עשה? הוא סך הכל מרוצה שהוא תלמיד חכם כל כך מוצלח, שיודע לתרץ קושייה של אדם גדול כמו רבי טרפון, ואולי רבי טרפון אפילו לא ראה את החיוך שלו, הוא חייך מאחורי הגב של רבי טרפון, אבל מספיק שרבי עקיבא ראה את החיוך, אז זה לא טוב, איך אתה מחייך? אתה צריך לכאוב לך הלב שרבי טרפון מצטער בגללך. אתה צריך לשמוח שאתה לומד את התורה נכון, שיש לך תירוץ נכון על הכל, שיש רבי טרפון זה הכל יפה, אבל לא עד שניצחת בוויכוח את רבי טרפון, ועל זה היה צריך לכאוב לך הלב. ועל זה רבי עקיבא אומר שהוא לא יאריך ימים, והוא באמת מת באותה שנה לפני שבועות כבר. אז זה דוגמה כנראה של מה שלא נהגו כבוד מספיק זה בזה. בגרמניה עוד נוספה אבילות מיוחדת בשבועות האלה, בגלל שהמוראות של הצלבנים, שכמה קהילות קדושות נהגו על ידי הצלבנים בשבועות האלה, שבין פסח ושבועות. אבל זה הכנה למתן תורה. מידות טובות, בלי מידות טובות אי אפשר לקבל תורה. רב חיים ויטל שואל למה אין בתורה ציוויים על המידות. יש כמה דברים שכן כתוב בתורה, ויש כמה מידות, לא להיות רודף כבוד, למשל אין לאו מפרש בתורה, לא להיות רודף כבוד. למה אין בתורה ציוויים על המידות? זה מפני שזה לפני תורה. אתה צריך מידות טובות כדי לקבל את התורה, זה הכנה לתורה. נכון שאחר כך, אחרי שאתה מקבל את התורה, אתה עוד מעדנת את המידות שלך עוד יותר, מתקנת אותם עוד יותר, אבל הכנה בסיסית צריך לפני קבלת התורה. איזה בסיס של מידות טובות צריך לפני קבלת התורה. מתן תורה הוא מתן תורה לכלל ישראל. השם לא נותן ליחיד את התורה, השם נותן לכלל ישראל ביחד את התורה. אז כשכל אדם חושב על כבוד חברו, כל אחד מאוחד עם אחרים, אז זה כלל ישראל. כשכל אחד לעצמו חושב רק מה טוב בשבילי, אז הוא לא מאוחד עם כלל ישראל, וכך אי אפשר לקבל תורה. פסוק אומר, תאווה יבקש נפרד. תאווה, אמת, יש משותפת לכולם. תאווה, מה שאני רוצה, אתה לא רוצה. תאווה זה פירוד, כל אחד לחוד. אז תורה לא מקבלים בצורה כזאת של תאווה. תורה מקבלים בצורה של אחדות, כמו שרש"י מביא, ויחן שם ישראל נגד ההר, שבמקומות אחרים כתוב ויחנו, וכאן כתוב ויחן, שהיו כולם מאוחדים בלב אחד לקבל את התורה. וכך אפשר לקבל את התורה, שמאוחדים. היום של מתן תורה נקרא בכמה מקומות בתורה יום הקהל. וכנראה שזאת הנקודה, שביום הזה נהיינו קהל, קהל מאוחד, לא עדר יחידים, לא 12 שבטים, אלא קהל אחד, קהל השם. ולכן יום התורה, יום מתן תורה, נקרא בתורה יום הקהל. אולי זה הפשט במה שכתוב אצל משה רבינו, ויבן מזבח תחת הר ו-12 מצבה ל-12 שבטי ישראל. רש"י אומר שבימי אבות הייתה המצבה האהובה לפני השם, אבל אחר כך היא שנואה לפני השם. אז למה משה בכל זאת במתן תורה עושה 12 מצבה? כנראה שאז היא עוברת ממצב של אהובה למצב של שנואה. אני חושב שהוא רוצה לרמוד את הדבר הזה, שעד עכשיו הייתם כל שבט לעצמו, יש מצבה לשבט ראובן, מצבה לשבט שמעון, עכשיו יש מזבח, שכולם מאוחדים יחד, לכן לא תקים לך מצבה, שמצבה מורה על הפירוד, אלא דווקא מזבח אבנים, שמורה על האחדות, לכן כשאליהו מקריב בהר הכרמל, הוא לוקח 12 אבנים כמספר שבטי בני ישראל, ובונה מהם מזבח, שהם לא יהיו מצבה, שיהיו מאוחדים בעבודת השם, שיכירו כולם שהשם הוא אלוקים, כמו שאמרו אצל אליהו. הגמרא אומרת שאם חס ושלום נפטר תלמיד חכם, יש מחלוקת כמה אנשים צריכים ללוויה, טוען חכם שלמד, לא שלימד, לימד אז אין לו שיעור, אבל שרק למד, וכמה אנשים צריכים ללוויה, אז דעה אחת, 60 ריבו, למה? כנתינתה, כנתינתה, כמו שהשם נתן את התורה ב-60 ריבו, גם כשהשם לוקח את התורה אז ב-60 ריבו, אז משמע שכל יחיד קיבל את התורה ב-60 ריבו, לכן כשהוא נפטר, הוא צריך 60 ריבו, מפני שמסתלקת נשמה שנתנה לו ב-60 ריבו. כל אחד קיבל מתוך חלק מקהל של 60 ריבו, לא כיחיד, אלא כחלק מקהל של 60 ריבו. אנחנו גם יודעים את הכלל שכל ישראל ערבים זה בזה. למה כולם ערבים זה בזה? כי כולם קיבלו יחד את התורה. יש דין שאם כמה מקבלים יחד מאיש אחד, אז כל הלוואה, אז כל אחד ערב גם על החלק של החבר. אז קיבלנו יחד את התורה, אז כל אחד ערב גם על החלק של החבר. לא קיבלתי לבד את התורה, קיבלנו יחד את התורה. אם צריך לשאול את עצמו האם הוא דומה למשה רבינו, ודאי לא כמו משה רבינו, אין אף אחד כמו משה רבינו, אבל כמה הוא קרוב למדרגה של משה רבינו, או חס ושלום דומה לפרעה, גם כן אין הרבה רשעים כמו פרעה ברוך השם, אבל הוא שמה הוא חס ושלום כמו משה, מה הבחינה? כשמשה שומע את דבר השם הוא שואל מי אנוכי, כשפרעה שומע את דבר השם הוא שואל מי השם. זאת אומרת, לעצם משה פשוט הריבונו שלמה, אנוכי זה צריך להיות, ואילו אצל פרעה, אנוכי זה פשוט, אני אלוהי מצרים, אני עשיתי מי יודע מה, מי השם, זה שאלה גדולה. אז באדם צריך לבדוק את עצמו עד כמה שהוא מבין שמי אנוכי, או חס ושלום, עד כמה שהוא חס ושלום קרוב לדרך של פרעה. אם הוא מוכן להתבטל לפני דבר השם, או חס ושלום לבטל לדבר השם מלפניו. אי אפשר להיות ענב כמו משה, אבל בגאווה צריך להתרחק עד הקצה האחרון, אומר הרב. אבל בכל זאת קצת כבוד עצמי, גאווה עצמית, דרושה שתהיה מאדם שמינית שבשמינית, כמו שחזר אמרו, אדם לא צריך להיות שפל מדי. אמנם הוא אומר כל יום בנפשי כאפר לכל תהיה, אבל קצת כבוד עצמי טוב שיהיה מאדם. דווקא אם יש לו כבוד עצמי, הוא יימנע מלעשות נידוינס לעצמו. אני חושב שאת להיות שפה להתרגע שונה. לא צריך להיכנע לרשעים ולגויים, צריך לדעת תקיפות קומה להילחם נגד אלו שנלחמים נגד הדת. אבל מצד שני, שהכל יהיה רק לכבוד שמיים. שזה יהיה לי כבוד עצמי לשמי. אני חושב שהכל יהיה לשם שמיים, איך אפשר לקבל את התורה אם אנחנו מתנתלים לגמרי לרצון הקדוש ברוך הוא, לרצון עליון, אז נוכל לקבל את התורה.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.